שמי דויטשמן נפתלי, אני בן 80, ואני סבא של אופיר. זה מאוד מתאים לי היום לדבר בפניכם, מפני שהבוקר דיברתי בפני ילדים בבית ספר יסודי בכיתות ד' ה'. עכשיו אני גם שומע את היתר. הבוקר דיברתי בפני ילדים בכיתות ד' ה' וסיפרתי להם קצת על מה שאני עברתי. אני חושב שכולכם יודעים שלכל אחד יש את השואה שלו, ואני יכול לספר רק על השואה של עצמי. אז כשאני הגרמנים הוציאו אותנו מהבית הייתי בן 6, ובעיר ש... ובמדינה שהיום כבר לא קיימת, היום היא שייכת לאוקראינה, פעם הייתה מדינה שקראו לה בסרביה, לא רחוק הייתה גם מדינה שכנה שקראו לה בוקובינה, ולא רחוק הייתה עוד מדינה שקראו לה מולדביה, שהיום חלק מהן שייכים לרומניה, חלק שייכים לאוקראינה. היום המדינה שאני נולדתי בה שייכת לאוקראינה. אבל בזמנו הייתה מדינה אחרת, ואותנו הגלו לאוקראינה, מרחק של כמה מאות קילומטרים ברגל. אז כאשר הגרמנים נכנסו לעיר, לא כל כך התרגשנו. אני, ילד בן 6, בטח לא התרגשתי, אבל גם ההורים שלי לא התרגשו. וכל המשפחה שלנו חיה בעיירה הזאת שנים רבות, כאשר במהלך השנים עברו הרבה פוגרומים, וחלק מהמשפחה, בעיקר מהכיוון של האבא שלי, עזב את המדינה והיגר לארצות הברית. והיחיד שנשאר היה אבא שלי, כיוון שהוא התחתן עם אמא, והצד של האמא שלי כולם נשארו בעיירה. כך שזו הייתה העיירה שלנו. והנה בבוקר אחד, 3-4 ימים לאחר שהגרמנים נכנסו לעיירה, דופקים בדלת דפיקות, היה עוד חושך בחוץ, דפיקות, והאבא מיד פותח את הדלת, הוא לא יודע מי זה יכול להיות, והוא רואה שני גרמנים אומרים בצורה נחרצת, אתם חייבים לעזוב את העיר עד שעה 4. אתם יכולים לקחת איתכם מה שאתם יכולים לשאת, אבל אתם חייבים לעזוב את העיר. כאשר האמא שלי שומעת את הדברים האלה, היא מהר רצה להורים שלה, לסבא וסבתא, שגרו לא רחוק או כך, לשאול מה קורה, אולי אם הם יודעים משהו אחר. אבל גם הם קיבלו את אותה הודעה, ושם גם יש דודות אחיות שלה ודוד אח שלה, וכולם בפאניקה גדולה לא יודעים מה לעשות. אמא חוזרת בחזרה ואומרת, כולם קיבלו, כל היהודים קיבלו את אותה הודעה, צריכים עד שעה 4 להתארגן. ואז כמובן מהר מהר צריך לחשוב מה לוקחים, אם לוקחים אוכל, לוקחים בגדים, לוקחים כסף, לוקחים תכשיטים, צריך להחליט מה לוקחים. וכל זה נעשה במהירות, שהשעות עוברות במהירות, ואני ילד קטן בן 6 מסביב מאומה, ואני לא יודע בדיוק מה קורה, אני שואל ולא בדיוק קונים. ובאיזשהו שלב אבא שלי לוקח אותי למרתף, הוא אומר, מראה לי בור שהוא חפר בתוך המרתף. בדרך כלל באותם ימים בכל בית היה מרתף, ששם היו בעיקר לקראת החורף שומרים כל מיני דברים, מזון שלא מתקלקל ועוד דברים אחרים. אז הוא לוקח אותי למרתף והוא מראה לי בור שהוא חפר, ובתוך הבור ארגז גדול, וכל התכשיטים שלנו וכל מה שהיה לנו בבית, אם זה כלים שונים ואם זה כלי כסף ודברים אחרים, בתוך הארגז הזה. והוא אומר לי, תראה, עכשיו אני מכסה את הארגז הזה מכסה של עץ, ועל זה אני שופך אדמה, ואני מסווה את זה, ולא רואים שיש כאן משהו. אבל אנחנו עוזבים עכשיו את העיר שלנו, ואני לא יודע מתי שנחזור ואם שנחזור. אז אם במקרה יצא לך לחזור לכאן לבד פעם, תדע שכל הרכוש שלנו נמצא כאן בארגז, ותחפש אותו. ואני לא יודע למה הוא אומר לי את זה, ואני לא מבין. וגם אין זמן לשאלות, אנחנו מיד יוצאים מהבית עם חבילות, לכל אחד חבילה, ואפילו לי הייתה חבילה שסחבתי איתי, ואנחנו מגיעים לשוק, ושם בשוק כל היהודים מרוכזים ומחכים, ונפגשים כמובן משפחות משפחות, והמשפחה של סבא וסבתא והדוד והדודות, כולם נפגשים ויוצרים ביחד חבילה משפחתית כזאת, ואנחנו מחכים. ובאמת בשעה 4 מגיע קבוצה גדולה של גרמנים שבראש רוכב המפקד על סוס, והוא מודיע שכולנו מתחילים לנוע ולעזוב את העיר. וכשמישהו ניסה לשאול שאלות, מיד קיבל הצלפות ומכות, וכולם הבינו שאין מה לשאול, צריך פשוט לעשות מה שאומרים. ואז התחלנו ללכת, והולכים והולכים והולכים, שעה, שעתיים בערך, ואז עוד פעם עוצרים את כולם, והמפקד, שלש תמיד שרחב בראש, מודיע שהסקנים והילדים יישארו במקום, מפני שהשיירה מתנהלת יותר מדי לאט, וכל היתר נמשיך בדרך. והסבא וסבתא כמובן מיד שמחים, הם כבר היו עייפים והיה להם קשה, והם מבקשים מההורים להשאיר אותי איתם, שהם יבואו יחד איתי בעגלה. ואבא אומר לו, תשמע, מלחמה, לא משאירים אף אחד. זה ילד יחיד שלנו, אנחנו הולכים איתו, אנחנו גם לא יודעים אם יפרידו, לא יפרידו, מה יקרה, אנחנו ביחד. לא עוזבים את הילד אפילו לדקה. אז לא התווכחו, הם נשארו, ואחרי שהדברים התארגנו, אנחנו המשכנו בדרך. והלכנו אולי שעה, אולי יותר אפילו, ושומעים יריות. אז כמובן כולם נעצרים. ואז הגרמנים מתנפלים במכות ובצעקות ובאיומים, ומבינים שאסור לעצור, וממשיכים ללכת והולכים והולכים עד רדת הלילה. ורדת הלילה, בלילה לא הלכנו, ותמיד היו מוצאים חניון כזה, אם היו מוצאים איזה מחסה, היו מתארגנים מתחת למחסה, ואם לא היו מוצאים מחסה, היו פשוט מעייפות נופלים וישנים בשדה בשטח. ובלילה מגיע אדם אחד או שניים, אני בעצמי לא יודע, רק מתוך השמועה, הוא אומר, אתם שמעתם יריות? הוא אומר, כן, אנחנו נצרנו, אבל הגרמנים לא אפשרו לנו. והוא אומר, מספר, שלאחר שלא ראו כבר את האחרונים וכולם התחקו, הגיעו הגרמנים, הביאו מכונת יריה, והרגו את כל הזקנים והילדים במקום, והוא הצליח לברוח, להינצל באיזושהי צורה, והוא העביר לנו את הבשורה. וכמובן שההורים שלי שמחו שהצליחו להציל אותי מהדבר היום הזה, ואנחנו כבר ידענו שסבא וסבתא כבר לא בחיים. וככה הלכנו מהעיר שלנו עד לאוקראינה, לעיר בשם קופייגורוד. ושם הגרמנים הקימו גטו, ומי שהצליח להגיע הכניסו אותו לגטו. עכשיו המסע עד לעיר, עד לגטו, עד לקופייגורוד, היה מסע ארוך ומפרך, ואי אפשר לספר בפרוטרוט, גם לא כדאי, את כל מה שעברנו. אנשים נפטרו בדרך, אנשים, מי שלא השיג את המהירות של השיירה, חיסלו אותו. בדרך גם האוקראינים התנפלו עלינו, ניסו לשדוד אותנו, ואחד הפעמים גם התנפלו על ההורים שלי. האבא שלי סחף חבילה שנראתה להם יותר מדי גדולה, והם התנפלו וניסו לשדוד לו את החבילה. האבא והדוד שלי נאבקו, הם הצליחו אמנם במאבק, אבל השודדים פצעו גם את האבא וגם את הדוד, והאבא שלי בהמשך נפטר מהפציעה הזאת, משלא היו תרופות, לא היה אפשרות להציד את האנשים. ועד ככה הגענו אל הגטו, שהיינו עדיין כולם, גם האבא ואמא, הדוד ושתי הדודות. ובגטו היינו, והיינו צריכים להתקיים ממה שהיה, ולא היה כמעט כלום. אז חיפשנו בעיקר מזון. ואחד הדרכים להשיג מזון, קודם כל, כל מה שצמח, אם זה צמחים, סרפד, כל מיני עלים, שורשים, כל מה שאפשר היה לאכול, לטחון, לבשל, אנחנו אכלנו. הרעב היה כל כך כבד וכל כך קשה, שכל דבר שאפשר היה לשבור את הרעב, אנחנו ניסינו להשתמש בו. כמובן שאם היו דברים רעילים, אנשים שילמו בחייהם, אבל אנחנו למדנו להיזהר מהדברים האלה. גם אחד הביר לשני מה לא כדאי לקחת. אבל חיפשו דרכים להשיג מזון, והתושבים המקומיים, הגויים, הם הבינו שאפשר לעשות מסחר עם היהודים, אם זה ניתן. ואנחנו חיפשנו את זה. ואז, באחד הימים, אני זוכר, האמא שלי אמרה לאבא, תראה, אולי תגיע לגדרות, אולי תצליח לראות איזה כפרי שרוצה למכור משהו, ואנחנו נוכל לקנות ממנו. אבא לקח משהו היה יכול, והתחיל להסתובב סביב לגדרות, ובאמת הוא ראה כפרי עם לחם כזה גדול, ענקי, שחור, שהוא מתקרב אל הגדר, הוא הבין שהנה אפשר לעשות איתו עסקה. אז הוא כמובן קרא לו, והאיש הגיע, והוא אמר לו, אתה רוצה למכור את הלחם? הוא אומר לו, בטח, אני באתי. אז הוא אומר לו, בסדר, כמה כסף אתה רוצה? הוא אומר, לא, לא, אני לא צריך כסף. הוא אומר, למה? הוא אומר, אני אתן לך מחיר טוב. הוא אומר, לא, אני לא צריך כסף, כסף לא שווה כלום. אני רוצה משהו אחר. אז אבא אומר לו, אולי אתה רוצה שעון? יש לי שעון מזהב. יקר מאוד, אני אתן לך אותו תמורת הכיכר לחם. אמר, לא, לא, אני לא צריך בכלל שעון. מה אני צריך שעון? אני מתעורר עם זריחת החמה, הולך לישון בחושך, אני לא צריך שעון בכלל. אז הוא אומר, אולי אתה צריך את המעיל שלי, אני אתן לך אותו, את החולצה או משהו. הוא אומר, לא, אני לא רוצה. אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה? מה אפשר? הוא מסתכל, 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 ואז הוא משיט את האצבע, והוא מצביע על הנעליים שלי, הוא אומר, אני רוצה את הנעליים של הילד. אז הוא אומר, למה את הנעליים של הילד? אולי משהו אחר, תיקח את הנעליים שלי. אז הוא אומר, לא, אני לא צריך את הנעליים שלך, לי יש מגפיים. אבל יש לי ילד בגיל של הילד שלך, ואני חושב שהנעליים שלו יתאימו לו, וזה מתאים לי. אבא מסתכל על הגוי ומנסה להתמקח איתו, והגוי אומר לו, או שתיתן לי את הנעליים או שאני מסתלק מפה. ואבא חושב וחושב, בסוף אין ברירה, הוא מוריד לי את הנעליים, מוסר לגוי את הנעליים ולוקח את הלחם ובא הביתה. הביתה. המקום שהיינו שם בתוך הגטו. זה גם בית. וכך הוא מופיע בפני אמא שלי, ואמא מסתכלת ומיד מבחינה שאין לי נעליים, היא אפילו לא צריכה לשאול. ואבא מספר לה את הסיפור, ואמא מבינה, בהתחלה היא נדהמת, אבל היא מיד מבינה מה בדיוק המצב, והיא משתפת פעולה. והלחם הזה, אנחנו אכלנו אותו כמעט חודש ימים. בהתחלה, אמא הייתה חותכת פרוסה דקה לכל אחד, וכל אחד היה צריך ללעוס אותה הרבה הרבה פעמים, כדי להסביע את הרעב היום שהיה לנו. אבל אחר כך גם הלחם מתייבש, חודש ימים, לחם, זה המון זמן. ואז היא הייתה חותכת אותה פרוסה דקה, מכניסה אותה, משרה אותה במים, הפרוסה הייתה מתנפחת, ואז היינו אוכלים מנה כפולה. גם פרוסה עבה וגם מסביעה. וככה ניצלנו את הפרוסה הזאת, את הלחם הזה, תקופה מאוד ארוכה. זה סיפור אחד מני רבים שאנחנו עברנו בדרך. באיזשהו שלב הגרמנים החליטו שהם לא ממשיכים להחזיק אותנו בגטו. אני לא יודע בדיוק מה הייתה הסיבה. או שלא היה להם אמצעים להסיע אותנו אל המחנות, מחנות ההשמדה, או מכל סיבה אחרת, אבל הם למעשה הסתלקו מהגטו, הם נשארו בסביבה, אבל הגטו כאילו היה נפתח, ואז האנשים עזבו את הגטו. בשלב הזה אבי ודודי כבר לא היו בחיים, מפני שהם נפטרו אחרי ההסתבכות של הפציעה ההיא שניסו לשדוד אותם. ונשארה אמי עם שתי דודותיי. ואמי חלתה בטיפוס, ולא היו תרופות, והיא שכבה תקופה די ארוכה, חולה מאוד, עד שגם היא נפטרה, ונשארתי לבד עם הדודות שלי, היו צעירות מאמא שלי בכמה שנים, אבל לא יכלו לטפל, גם הם לא היו בריאות. ויהודים שהם ראו מה קורה, והם הבינו שילדים שנשארים במצב עזוב כזה, אין להם סיכויים לשרוד, הם החליטו להקים בית יתומים לילדים שצריך, הם זקוקים להגנה. עכשיו, לא היה בית גדול בסביבה, והם מצאו איזשהו בית שהוא משהו כמו 5x4, ושם לתוך הבית הזה הכניסו יותר מ-300 ילדים. איך מכניסים למקום כזה קטן כל כך הרבה ילדים? פשוט מאוד עושים מה שאנחנו קוראים היום דק, זה מין רצפת עץ. אבל אז עשו את זה בתוך הבית הקטן הזה, פשוט לקחו קורות, תקעו אותם משני הצדדים של הקירות של הבית, ועשו רצפת עץ מקיר לקיר, ועוד 50 סנטימטר יותר גבוה, עוד קומה, וככה 5 קומות מן הרצפה עד כמעט עד התקרה. והילדים היו נכנסים בסדר קבוע. כל אחד ידע בדיוק את המקום שלו, והיו נכנסים שורה ראשונה, אז היו אומרים לקפל רגליים, כולם היו מקפלים רגליים, מגיעה שורה שנייה, שורה שנייה נכנסת, אומרים לקפל רגליים, נכנסת שורה שלישית, רביעית, חמישית, עד שהיו ממלאים את כל השכבה, ואז עולים קומה, וככה עד למעלה, וכל אחד ידע בדיוק איפה הוא ישן, כך שמצד אחד היה לנו חם, מפני שאחד חימם את השני, גם יש כל כך הרבה ילדים במקום כל כך קטן והכל סגור, אז הטמפרטורה קצת עולה ולא סובלים מקור, ומצד שני היה לנו מחסה וגם מקום שמבטיח, ודאגו לנו לכל, בכל יום שנקבל צלה, מין ספל עם מרק ופרוסת לחם, זה מה לשמור על החיים, מפני שלכל אחד לא היה קל, היה קשה מאוד. אז כדי להציל את מה שיותר ילדים, ככה אנחנו התנהלנו. אני זוכר שגם שמה כל הזמן חיפשנו אוכל. החיפוש אחרי האוכל היה דבר תמידי, לא נפסק. וסיפור אחד קטן שימחיש לנו את הסיפור הזה, אני זוכר ש... היה תקופה שהגויים אספו מן השדות את האפונה. עכשיו אתם יודעים, האפונה גדלה עד שיש לה את האפונים בפנים, ואז תולשים את כל השיח, לוקחים אותו הביתה, ופותחים, תולשים מן השיח את התרמילים של האפונה, פותחים את התרמילים ומפרידים את האפונה מהתרמילים. עכשיו, השדות היו מחוץ לעיר, חוץ לעיירה, קופייגורות, איפה שאנחנו היינו, והכפר היה הצד השני, אז הגויים היו נוסעים לשדה כדי לתלוש את האפונה, וכדי שלא לחסוך, היו בעגלה של הסוס, היו תוקעים כלונסאות כדי להגיע לגובה של 2.5 או 3 מטר, היו ממלאים את כל העגלה באפונה, החקלאי היה עולה למעלה ומעביר את הסוס אל הבית שלו. בדרך הם היו עוברים על יד המוסד שלנו, הבית שאנחנו היינו שם, קרוב ל-300 ילדים. וכאשר היו, הילדים היו רואים את העגלה עם האפונה, היו רצים אחרי העגלה לתלוש קצת אפונה, לגנוב. הגוי כבר ידע שזה אזור מסוכן, שילדים מתפלים על האפונה. הוא היה מצליף עם הסוס על ימין ועל שמאל, מי שהיה נתקל בשוט היה מרגיש את ההצלפות ככה כרוגל. היו משאירים סימנים קשים. והוא היה גם מדהיר את הסוס שיעבור מהר על יד המוסד כדי שיתלשו ממנו כמה שפחות אפונה. ואני כבר הייתי כל כך חלש וכל כך חולה, שכבר לא יכולתי בעצמי לרוץ ולצאת החוצה כדי גם כן לזכות בכמה אפונים. ואז, אחרי שהחבר'ה שלי, כל אחד חזר את מה שהוא הצליח לסחוב, חזרו וכל אחד ישב בפינה שלו והתחיל לפרק את האפונים מתוך התרמילים. ואז פניתי לאחד החברים שלי ואמרתי לו, תן לי איזה שניים, שלושה גרגירים של אפונה. אז הוא אומר, מה? תרוץ, תיקח לבד, מה פתאום? אז אני אומר לו, אבל אתה יודע שאני לא יכול אפילו בקושי לעמוד, אני לא יכול. ואז הוא אומר, אז אין, מי שלא יכול, אין לו. התחננתי, לא עזר לי כלום. ואז אמרתי, אולי אני אצליח בדרך מתוחכמת. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נשחק משחק. אז הוא אומר, איזה משחק? אמרתי לו, תראה, אני מסכים שתיתן לי סתירה על כל גרגר אחד של אפונה. אז הוא אומר לי, באמת? סתירה על כל גרגר של אפונה? אני אומר לו, כן. הוא אומר, יאללה. ואז הוא ניגש, נותן לי סתירה, אז אחרים קפצו, אמרו, מה זה? למה אתה מרביץ לו? תראה, הילד בקושי חי. אז הוא אומר, לא, הוא ביקש. הוא אמר שעל כל גרגר של אפונה, הוא מוכן לקבל סתירה. אז הם שואלים אותי, זה נכון? אני אומר לו, כן, גם אתם, אם אתם רוצים, תיתנו לי סתירה. אז הם קפצו, אמרו, יאללה. אז בהתחלה הם ריחמו עליי, נתנו לי סתירה קטנה כזאת, בשביל שלא להפסיד את התענוג, ואני על כל אחד קיבלתי גרגיר אפונה. אחר כך המאחרים, כבר זה נכנס לתוך ההתלהבות, אז הם אמרו, אם כבר סתירה, ניתן סתירה כמו שצריך, ניקח תנופה. וקיבלתי סתירות ככה כמו שצריך, עד שאספתי חופן של גרגיר אפונה, אמרתי להם, עכשיו מספיק. ואז ישבתי בפינה, ואכלתי גרגר, גרגר, זה היה מתוק, עד היום אני זוכר את המתיקות של גרגירי האפונה שאכלתי אז. אז זה באמת, זה גם סיפור אמיתי שאני זוכר מאותה תקופה. ואז, ביום אחד, אחרי ששיינו שם תקופה די ארוכה, הגיע שליח מארץ ישראל, קראו לו שרגה. והוא דיבר עם ההנהלה של המקום הזה, והוא סיפר להם שהוא עומד להוציא עכשיו טרנספורט של 100 ילדים מהגטו בקופייגורוד לכיוון רומניה, שאומנם רומניה הייתה תחת כיבוש גרמני, אבל רומניה הייתה במצב הרבה הרבה יותר טוב, מפני שהיו שם הסכמים בין מלך רומניה לבין הגרמנים, והיהודים היו במצב אחר לגמרי. עכשיו אני, בהמשך, אני ידעתי מה בדיוק זה היה, איך כל הסיפור הזה התרחש, שאנשי הסוכנות היהודית שיחדו את מלכת רומניה ושילמו לה הרבה מאוד כסף, ומלכת רומניה ארגנה רכבת שנכנסה בחווה לאוקראינה, לא רחוק, בערך כמה קילומטרים מהעיר קופייגורוד, והיא חיכתה למשלוח של הילדים, והרכבת הזאת הייתה אמורה להוציא אותנו מאוקראינה לרומניה. זה אני יודע בדיעבד, אבל בזמנו לא ידענו כלום. ואז כמובן היה צריך להחליט מי יוצא ומי נשאר. היו יותר מ-300 ילדים, ורק 100. ואז אמרו, קודם כל, הילדים הכי חלשים והכי מסכנים, הם יהיו הראשונים. ואחר כך, אחרים. אני, כמובן, הייתי כמעט הראשון אולי, מפני שהייתי יותר מת מאשר חי. לא יכולתי ללכת. והייתי רזה, ראו רק את העצמות של הידיים והרגליים, והייתה לי בטן כזאת ענקית מהרעב שלא היה מה לאכול. ולכן, כיוון שלא יכולתי ללכת, היה צריך לסחוב אותי. נו, איך? מי יסחוב אותי? זו שאלה. אם להציל אותי, מישהו צריך לסחוב אותי. אז פנו לילד, בחור בן 15, ואמרו לו, תשמע חמוד, אתה לא ברשימה שאמורה לצאת, אבל אם אתה מוכן להתחייב לקחת את הילד עד לרכבת, בערך 3 קילומטרים, אז אתה יצא עם כולם. אז הוא אמר, בטח, איזה שאלה, אני מוכן. וכך אנחנו קיבלנו הוראות איך להתנהג. צריכים לזכור, זה היה תחת כיבוש עדיין. היה אסור לדעת שאנחנו מתגנבים בלילה וצועדים לעבר הרכבת. ואנחנו מתנהלים בדרך אל הרכבת כשהבור סוחב אותי על הכתפיים. ואנחנו מגיעים אל פסי הרכבת, וזו תחנה ענקית, ועומדות שם מאות של קרונות מסע עם דלתות פתוחות, ומחכים לרכבות שיבואו לסחוב אותם. וזו הייתה תחנה ענקית. והרכבת שלנו חיכתה במקום מסוים, כאשר הקטר כבר אטום לקרונות. וכאשר הגענו אל האזור של הקרונות, כנראה שאני הייתי כבד מדי לבחור הזה שסחב אותי, והוא החליט שמספיק. אז הוא שם אותי על אחד הקרונות, הושיב אותי על הקרון והמשיך ללכת. אני ראיתי שהשיירה עוברת, הייתי בהתחלה מיד אחרי ראש השיירה, ופתאום הוא הושיב אותי והילדים עוברים ועוברים, ואני עוד מעט רואה שכולם עוברים ואני נשאר. אמרתי, אני לא יכול לשתוק, אני צריך לצעוק. אסור, אבל אין ברירה. אז התחלתי לצעוק. אז כמובן שכולם נעצרו ורצו מהר לראות מי זה המפריע, מי זה הצועק. ושרגע ניגש ישר, הוא אומר, למה אתה צועק? אמרתי, תראה, הוא הושיב אותי כאן. אם אתם הולכים עוד כמה דקות, אני מת. אתם הולכים, עולים לרכבת, ואני נשאר לשבת כאן. מי ייקח אותי? אני לא יכול ללכת. אז הוא לקח אותי לכתפיים, והגענו לרכבת. ונעלינו לרכבת, והרכבת יצאה לדרך, וכל הלילה הרכבת נסעה. הגענו לבוקר, הרכבת עצרה, וראינו תחנת רכבת גדולה בעיירה ברומניה בשם וסלוי. ושם הורידו את כל הילדים ואמרו לכולם לשבת מסביב ולחכות. וישבנו במעגל גדול, 100 ילדים, והתחילו יהודים להגיע בבוקר. וכל אחד מסתובב מסביב, מסתכל על הילדים ועל הילדות, ובוחר לו ילד או ילדה, ולוקח אותם הביתה. וככה לאט לאט בחרו את כל הילדים והילדות שישבו שם, ומי נשאר אחרון ולבד? אני. הייתי כל כך חולה, וכל כך מסכן, שאף אחד לא רצה להתעסק עם דבר כזה. ואני נשארתי עם הסבל שהיה אחראי על החלוקה, שנינו נשארנו. הוא מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו, הוא אומר לי, תראה, אנחנו שני אנשים זקנים, ולא התכוונו לקחת ילד, נשאין לנו הרבה בבית, אבל לך יש הרבה פחות, ואף אחד לא לקח אותך, אז אני אקח אותך, אין ברירה. והוא מרים אותי, וסוחב אותי אליו הביתה. ואשתו בהתחלה מסתכלת וקצת לא נוח לה, אבל מהר היא מבינה והוא מספר לה, והיא משלימה, והיא מקבלת אותי מאוד יפה, ומטפלים בי, וככה אני נשאר איתם שבועיים ימים, ואז אחרי שבועיים, שוב אוספים את כולם ואומרים, אנחנו ממשיכים, נוסעים לעיר אחרת ברומניה, ושוב עולים לרכבת, הפעם כבר אני הולך, זה גם לא היה רחוק, אני עולה לרכבת ונוסעים כל הלילה ולפנות בוקר שוב מגיעים לעיר אחרת בשם בוזאו ושוב תחנה גדולה ומשווים את כל 100 ילדים במעגל גדול ואומרים עוד מעט היהודים יבואו ויקחו אתכם כמו בעיר הקודמת, לא לדאוג. אני כבר יודע מה יהיה. ואז אני מתחיל לפקוד ולצעוק, ואומרים לי, ילד, למה אתה צועק? למה אתה בוכה? ואני אומר להם, אני יודע. אז הם שואלים אותי, מה אתה יודע? ואני אומר להם, אני יודע שאף אחד לא ייקח אותי. אז הם אומרים, תסתכל, עוד לא לקחו את אף אחד, בכלל את אף אחד לא בא. אז אני אומר לו, כן, אני יודע, אבל לא, אותי לא ייקחו. ואז אחד תוחש לשני באוזן ואומר לו, תשמע, הגביר של העיר אין לו זמן לקחת ילד, אבל לא נעים לו. אז הוא ביקש שנשלח לו ילד. בוא נשלח את הילד הזה ושיהיה לנו שקט. ואז מישהו בא, מרים אותי, ומביא אותי לבית של הגביר. ואצל הגביר הזה יש סבתא, האימא של האישה, וזוג צעיר, אישה וגבר. ומשאירים אותי אצל הסבתא, והסבתא מקבלת אותי יפה מאוד, ומחבקת אותי, ומנשק אותי, ואני לא מבינה, לא מבין מה, איך אנשים כזה דבר מפלצת כמוני, פתאום מקבלים אותו כל כך יפה. אבל ככה זה היה. ובערב הזוג הצעיר חוזר, והם אומרים איזה יפי של ילד, ומטפלים בי כל כך יפה, ותופרים לי חליפה, ומטפלים בי, ואני מהר מאוד מבריא, ואני מתחיל לצאת מהבית, ואני מתחיל גם לרוץ, וכל, ממש, הכל 100% בסדר. הייתי שם כמעט חצי שנה. וכעבור חצי שנה, עוד פעם מגיעים ומודיעים, שעכשיו נוסעים לקונסטנצה, עיר הנמל ברומניה, ומשם עולים לארץ ישראל. עדיין השנה היא שנת 1944, לפני 71 שנים. והסבתא אומרת, לא, הילד שלנו, מה פתאום נשלח אותו? אנחנו, הוא נשאר איתנו, ילד נהדר, אנחנו קשורים אליו. והילד עברי והוא בסדר, מה פתאום נשלח? ומסבירים לה שזה לא ילד שלנו, זה ילד בהשאלה. הוא צריך להגיע לארץ ישראל. והסבתא מבינה, ואז היא לוקחת אותי לשיחה, ואני לא אשכח את השיחה הזאת. היא אמרה לי הרבה מאוד דברים. בין היתר היא אמרה לי שאני יהודי, זה אני ידעתי, אבל היא אומרת, יהודים לא אוכלים בשר. למה לא אוכלים בשר? מפני שבשר זה חזיר. וחזיר יהודים לא אוכלים. זה הדבר הכי גואלי שהיהודים אוכלים. ואפילו אם אתה רעב, אתה אל תאכל בשר. ואני נשבע לסבתא שאני בשר לא אוכל. ואנחנו נפרדים בנשיקות ובבכי, ומגיעים לאונייה, אונייה בשם קזבק, שיש שם הילדים הניצולים, ועוד הרבה אנשים אחרים. ובאונייה, זה לא היה אונייה כזאת של נוסעים, זאת הייתה אונייה שהייתה צריכה להביא אותנו 3 ימים עד לטורקיה. ולא היה סידור, לא היה שם מטבח ולא היה שם סידורים. היה שם מעקה מסביב לאונייה, ועל המעקה עם מסמרים תקעו נקניקים. והיו סלים גדולים מאוד שהיה שם לחם, והיו פחים עם זיתים שחורים. ואמרו, אין ארוחות. מי שרעב, ניגש, חותך לו נקניק, שובר חתיכת לחם, כמה שהוא רוצה, וגם אוכל זיתים. אז אנשים, אנחנו עברנו הרבה דברים גרועים, אוכל יש, אין בעיה. אבל אני, לי יש צוואה. סבתא אמרה לי, שבשר לא אוכלים. אז אני לא נוגע בנקניק. אני אוכל רק לחם. וגם לא נוגע בזיתים. למה אני לא נוגע בזיתים? שהזיתים הם זיתים שחורים. והזיתים השחורים הם מאוד מאוד דומים להפרשה של העיזים. אנחנו קראנו לזה ביידיש ציגני בובקס. זאת אומרת, הפרש של העיזים. אז מי זה אוכל פרש של עיזים? ציגני בובקס לא אוכלים. ובשר אסור לאכול, זה חזיר. ולחם אכלתי, לסובה, והייתי שבע. אבל זה מאוד מאוד הדיג את, את כולם, שהילד המסכן הזה לא נוגע בנקניק. אמרו לי, אדוני, למה אתה לא אוכל? אמרתי, זה חזיר, אני לא נוגע. אז היה שם הרב גדול באונייה, עם זקן, והכל הביאו לי את הרב, והרב אמר, ילד, זה מותר, זה מצווה, החייתם את נפשותיכם, תאכל, והוא חתך, ועשים ביסים כאלה גדולים, אכל בכל פה, ואני אמרתי לו, אני לא יודע מה זה רב, לא יודע מה זה כלום, אני בשר, אני חזיר לא אוכל. טוב. אז ככה אנחנו הגענו, אחרי 3 או 4 ימים, הגענו לאיסטנבול, שאני אוכל רק לחם, וכולם מאוד דאגו לי. וכשהגענו לאיסטנבול, הגיעו חבילות מארץ ישראל, החבילה הראשונה אני קיבלתי, לחיות את הנפש למסכן הזה שאכל, כל הנסיעה רק לחם. ועלינו לרכבת, ונסענו, הפעם ברכבת נוסעים, עם חלונות, ועם כיסאות מרופדים, רכבת, נסענו דרך טורקיה, סוריה, לבנון, נכנסנו עם הרכבת דרך ראש הנקרה, ישר לאטליט. וכשנכנסנו לאטליט, הרכבת נכנסה עם כולנו לאטליט, עוד פעם מחנה מעצר, אוי ובוי. הכל מגודר, וגם לוקחים אותנו לחיטוי, לדידיטי. והיינו בטוחים שאוי ובוי, עברנו את כל השואה והכנסנו לשואה חדשה, עכשיו ישמידו אותנו. וכולנו התחלנו לצעוק ולפקוט, אמרו ילדים אל תפחדו, גם המדריכים שלקחו אותנו, תראו גם אנחנו נכנסים לתוך המקלחת הזאת, אל תדאגו. ובאמת נרגענו קצת והבנו שזה לא זה, וחיתו אותנו, ועכשיו מחכים לצאת. אז קודם כל באו כל מיני קרובים וכל מיני בני עיר וכל מיני ידידים לקחת ילדים, מי שהיה לו איזשהו קרוב או מודע בא לקחת ילד הביתה, ילד מהגולה עוד בתוך המלחמה, שנת 44, שנה לפני תום המלחמה. ולאט לאט מספר הילדים הלך והצטמצם, ואני מחכה כל יום שמישהו יבוא לקחת אותי, ואני מחכה, עומד מסביב לגדר, אולי יבוא. ופתאום אני רואה מרחוק שני אברכים, אברכים לבוש כמו אברכים, ואומרים לי, ילד, ילד, מה השם שלך? ואני אומר להם, נפתלי. ומה השם המשפחה שלך? אני אומר להם, דויטשמן. מה? אתה נפתלי דויטשמן? אז אני אומר להם, כן. אז הם, אוי, יש לך דוד בישראל. כן, מי זה הדוד שלי? הרבי מוויז'ניץ. מה? אוי, איזה יופי, הרבי מוויז'ניץ, הרבי מוויז'ניץ. איך זה יכול להיות? ואני כל כך שמח, אני אומר לו, נו, תראה, תכף עוד מעט יבוא, ייקח אותך אליו. אני מחכה, הרבי מוויז'ניץ לא בא, הרבי מוויז'ניץ אפילו לא צלצל, ואף אחד לא בא לקחת אותי. ואז כמובן, אחרי כמה ימים, הוציאו אותנו מהמחנה, והגענו לוועדת המיון. ועדת המיון היא צריכה למיין את הילדים, לאן הילדים יישלחו. אלה שלא לקחו אותם לבתים או לכל המקומות האחרים צריכים להישלח למוסדות. אז צריך לדעת, היה מכסה, קודם כל רוב הילדים הלכו למוסדות של המערך, אז עוד לא היה, היה מפאי. אז קודם כל הם היו קיבלו את הנתח הכי גדול, והדתיים קיבלו נתח קטן. אבל מה? השתדלו איכשהו לקלוע למטרה. ואז אני נכנס לוועדת המיון, ויושבים המון אנשים ככה עלי על שולחן, ואני עומד מולם, אומרים לי, ילד, מה שמך? ואני אומר, נפתלי, יש שם משפחה דויטשמן. ואומרים לי, תגיד לי, הבית שלך היה דתי? אני אומר, לא יודע. תגיד לי, אבא שלך הניח תפילין? אז אני אומר, מה זה תפילין? אז הם מאוד שואלים אותי שאלות, בחגים אולי רקעת בשמחת תורה, אולי, אני לא יודע. ואז יושב שם בקצה מישהו, מסתכל עליי כל הזמן. ואז הוא רגע אחד ניגש, הוא אומר, רגע, 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 הילד הזה מזכיר לי משהו. אני רוצה לשאול אותו שאלה, אני לא תשאל. אז הוא אומר לי, תגיד לי, נקניק אתה אוכל? אני אומר לו, לא, מה פתאום? אז אני, הוא שואל אותי, למה אתה לא אוכל נקניק? אז אני אומר, נקניק זה חזיר, זה אסור. יהודים לא אוכלים נקניק. אז הוא אומר, הנה זה הילד מהאונייה. הוא דתי, חרדי, הוא ישלח למוסד דתי. וככה שלחו אותי למוסד דתי. במוסד דתי היו שם כ-400 ילדים. הילד היחיד בכל המוסד הזה, שלא היה לו אף אדם בעולם, אני הייתי. לא קרוב, לא אח, לא משפחה, כלום. אז כמובן שכשהיה שבת חופשית, מה שהיום אצלכם גם קורה הרבה, אז לא יכולתי לעזוב את המוסד. לאט לאט המוסד הפך לכמו בית כלא, אי אפשר, לא יצאתי, לא היה לי לאן, לא היה, מה, לאן אני אלך? אז נשארתי, לא היה חסר לי כלום, אוכל, מיטה, הכל היה בסדר גמור. אבל לא היה לי, אף פעם לא יצאתי. המדריכה שלי מאוד ריחמה עליי. והיא אמרה לי, כשתהיה שבת חופשית, אני אקח אותך אליי הביתה. ואני כל הזמן אמרתי להם, יש לי דוד. אמרו לי, מי הדוד שלך? אמרתי, הרבי מוויז'ניץ. וכשאני אמרתי, הרבי מוויז'ניץ, כולם צחקו. ואני לא הפסקתי, אמרתי, כן, מה זה? הרי הדוד שלי. היו כשם אמרו שיקח, הוא לא שכח, אבל זה דוד שלי, מה זאת אומרת? והמדריכה באותה שבת לקחה אותי אליה הביתה. משפחה מאוד מפורסמת בתל אביב, הם היו שכנים של מאיר דיזנגוף. מאיר דיזנגוף, איפה שהכריזו את העצמאות, הוא גר בית לידו, בשדרות רוטשילד. והם קיבלו אותי משפחת מינצר, משפחה מאוד מפורסמת. ומשפחה חרדית, והיה לו חנות לספרי קודש ברחוב אלנבי, והייתה משפחה מאוד מאוד מיוחדת. והבת שלהם הייתה מחה שלי, והיא הביאה אותי אליהם הביתה, הם קיבלו אותי מאוד מאוד יפה. ופעם ראשונה ראיתי איך זה משפחה, ויש שולחן ויש שבת וכולם ביחד, ואחים אוהבים אחד את השני ולא מרביצים מכות ועוד כל מיני דברים כאלה. זה היה משהו נהדר. ואני אומר למדריכה שלי בשקט, אולי תחפשי את הדוד שלי הרבי מוויז'ניץ. והיא החליטה שאת החידה הזאת היא חייבת לפתור. ואז היא פונה לאח שלה. האח שלה היה חייל בבריגדה, זאת היה בתוך המלחמה. הוא בא מחופשה מהבריגדה הביתה, והיא ביקשה ממנו שיקח אותי לשטיבל בשדרות רוטשילד של הרבי מוויז'ניץ ונברר את התעלומה, האם הוא באמת קרוב משפחה. לא דוד, זה ברור, אבל אולי קרוב משפחה ואולי לא. והאח בהתחלה מתנגד, והיא מאוד מבקשת ממנו, ואז הוא אומר לה, תראי, אני עם החברים שלי כבר מזמן לא נפגשתי, אני לא מוותר על הפגישה, אבל יש לי חבר טוב שהוא חסיד ויז'ניץ, ואני אביא את הילד אל החבר שלי, ואני אבקש ממנו שהוא בהפסקה, לפני קריאת התורה, יביא את הילד לפני הרבי וישא אותו. וכך היה, ומביאים אותי, ואני רואה את הרבי עם אדם גבוה, עם שטריימל וגרביים לבנות, והוא מסתובב מצד לצד, ואני מסתכל, והנשמה שלי יוצאת, ואני כבר רוצה לרוץ, והבחור אומר לי, חכה, אני אביא אותך, אל תדאג. ולפני קריאת התורה הגיע הזמן, והוא מביא אותי אל הרבי מוויז'ניץ, ואני אומר לו, תראה, באו שני, כשהייתי באתלית, באו שני אברכים, אמרו לי שאתה הדוד שלי. והרבי מוויז'ניץ, אז אני אומר לו, כן, הם אמרו. אז הוא ראה שאני כל כך נסער, אז הוא אומר לי, מה השם שלך, ילד חמוד? אז אני אומר לו, נפתלי. ומה השם המשפחה? אני אומר לו, דויטשמן. ואז הוא אותם עושה, ואז אני אומר לו, כן, מה זה, כן. ואז הוא אומר לי, תראה, נפתלי החמוד, אני הייתי מאוד מאוד רוצה להיות הדוד שלך. אתה כזה ילד נחמד, ואני כל כך הייתי רוצה להיות הדוד שלך, אבל אני לא. אז אי אפשר להיות דוד שאתה לא. ואני הרגשתי שכל העולם שלי מתמוטט. ואני אמרתי, אני לא יכול להישאר אפילו רבע דקה במקום הזה. ואני עוקר את עצמי מהרגליים של הרבי, שהוא מחזיק אותי בין הרגליים, ואני רץ החוצה ואני בורח בתוך שדרות רוטשילד. ואני רץ, אני לא יודע לאן.
ואז תוך כדי ריצה פתאום קופץ עליי כלב, ואני מיד נעצר, פחד, ועובר יהודי עם אופניים כנראה בדרך לים או מן הים, והוא רואה אותי ככה עומד נבהט ובוכה, ואז הוא שואל אותי, מנסה לדבר איתי, ואני אומר לו, אני אורח וזה, ואני לא אני יודע את השם הפרטי של המדריכה, לא יודע את השם משפחה. הוא אומר לי, בוא אני אקח אותך, בוא ננסה לברר. הוא רוצה להושיב אותי על האופניים. אז אני אומר לו, לא, שבת, אסור. אז הוא אומר, אוקיי, אז נלך ברגל ביחד. והולכים ברגל, ואנחנו, הבית של דיזנגוף הוא מאוד בולט, ועל ידו זה הבית של המערכים שלי, ואני רואה את הבית, נכון, הנה הבית, ואנחנו רצים, והם כבר רצו למשטרה להודיע שהילד המסכן עבד, ובשמחה וססון הכל בסדר, וככה הרבי מוויז'ניץ נגמר הסיפור. ועוד יש הרבה 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 סיפורים. מסתבר שאנחנו, המשפחה של ההורים שלי, כבר לא היו דתי, אבא שלי לא היה אדם דתי בכלל, וכל המשפחה שלהם לא הייתה דתיה. ואני אחרי שנים מצאתי את האח של אבא שלי ואת האחות של אבא שלי, והם גרים בארצות הברית, הם מדברו לארצות הברית עוד לפני המלחמה, ואני הצלחתי למצוא אותם, לא הם מצאו אותי, שפרסמנו בכל העיתונים שאני מחפש קרובים, והדודה קרא באחד העיתונים ברדיו, שמע במדור חיפוש קרובים, והפרטים ענו על השם, ואז הם הצליחו להתקשר איתי. וכשהוא בא פעם ראשונה לבקר אותי בארץ, הוא ראה אותי דתי, אז הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, אני דתי. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת הדתי? אנחנו לא דתיים כולם, גם אבא שלך לא דתי. אז הוא אומר, הוא לא, אני כן. וככה בזכות הסבתא נהייתי דתי. אתם יודעים איזה סבתא? סבתא היא מרומניה. כדי לסיים, יש עוד המון המון סיפורים, אבל אתם לא יכולים לשבת כל כך הרבה שעות כמו שאני יכול לספר. אז אני רק רוצה לספר לכם עוד סיפור קטן שקשור עם הסבתא. לפני שנתיים אני מקבל טלפון, ובטלפון מהצד השני של הקו אישה מדברת, והיא אומרת, שואלת אותי, סליחה, אני מדברת עם נפתלי דויטשמן? אני אומר לה, כן. אתה מזהה את הקול שלי? אני אומר לה, לא מזהה. אז היא אומרת לי, תגיד לי, יש לי לך שאלה, תגיד לי, בזמן שהוציאו אתכם מהמחנות היית בעיר בוזאו ברומניה? אמרתי לה, בטח. והייתה, אני אומר, כן, הייתה שם אמא ואבא וסבתא, והסבתא בכלל היא טיפלה בי בצורה ליוצאת מן הכלל. אז היא אומרת לי, אז תדע לך שאני האחות הקטנה שלך. או, אחות הקטנה שלי? מאיפה פתאום נולדה לי אחות? ואז אני אומר לה, רגע, רגע, בואי תספרי לי. ואז פתאום נופל לי הסימון ואומרת, יודעת מה? אני נזכר עכשיו. כשהייתי חייל בצבא, הייתי בן 19, הייתי חייל בנחל, ובאחת החופשות פגשתי את האבא והאימא שלכם, באו עולים חדשים. כל כך שמחנו שנפגשנו, שהם הזמינו אותי אליהם הביתה ושאלו אותי מה, וסיפרתי להם על כל מיני סיפורים, והם התעניינו, והייתה שם הבת שלהם הקטנה, ילדה בת 8. ואני מצד אחד רציתי לגמול להם על הכל הטוב שהם עשו לי, אבל מצד שני הייתי חייל, חוץ ממיטה במחנה הצבאי לא היה לי שום דבר משלי, מה יכולתי לגמול להם? אז אמרתי, אולי נגמול משהו לבת שלהם. אז אמרתי להם, אם אתם מוכנים, אני אקח את הבת שלכם לקרקס ואני אחזיר אותה. אז אמרו, יופי, הם היו עולים חדשים. אז לקחתי אותה לקרקס ברמת גן וקניתי לה פלאפל שאכלנו ביחד, ואחר כך הצטלמנו ביחד, ותמונה אחת נתתי לה ותמונה אחת השארתי אצלי. ואני אומר לה, את יודעת מה? יש לי אפילו את התמונה שלך. אז היא אומרת, גם לי יש את התמונה הזאת. ואז היא אומר, ואני אומר לה, אז מאיפה את מדברת? אז היא אומרת, אני מישראל. מה, את גרה? לא. אנחנו גרים בשיקגו. בעלי רופא, והוא עובד בשיקגו, ואנחנו עכשיו בביקור. אמרתי, אנחנו מוכרחים להיפגש. אז באמת נפגשנו, הייתה פגישה יוצאת מן הכלל, וכמובן שהחלפנו תמונות. ודיברנו כל מה שהיה צריך, ודיברנו שאנחנו נשמור על קשרים. אבל הקשרים לא נשמרו. לא משנה מה זה. והיא סיפרה לי שיש לה בבית, יש לה תמונה שלי עם ההורים שלה ועם הסבתא. ואמרתי, תמונה כזאת בשבילי זה משהו מאוד מיוחד. אבל הקשר נותק. וזהו. ולפני שלושה שבועות אני מקבל מכתב. במכתב בפנים יש תמונות. אני פותח את התמונות ויש שם תמונה שלי עם הסבתא שלה ועם האמא שלה ועם הדודה שלה ועוד ילד אחד. ומאחורי התמונה כתוב ברומנית, אבל היא מצרפת תרגום. והתרגום אומר ככה: זוהי התמונה של המשפחה שלנו עם הילדים שאימצנו מטרנסניסטריה. הילדים שהגיעו במשלוח הזה קראו להם ילדי טרנסניסטריה, שבאו לאוקראינה, בזמנו קראו טרנסניסטריה, כמו שילדי טהרן עברו דרך טהרן. הם היו כולם פולנים, אבל הם עברו דרך טהרן, לכן קראו להם ילדי טהרן. אנחנו הביאו אותנו מאוקראינה, ולאוקראינה קראו טרנסניסטריה. אז הנה התמונה של שני הילדים של שאימצנו מילדי טרנסניסטריה. על יד האמא שלי נמצא הילד טולי, נפתלי. הוא נסע כבר לפני חודשיים לארץ ישראל, ואנחנו יודעים שהוא כבר הגיע לארץ ישראל. ועל יד אחותי נמצא מוישלה. מוישלה היה בן 13, הוא היה יותר מבוגר, ולכן הוא נסע יותר מאוחר. והוא נסע באונייה סטרומה. באונייה סטרומה בדרך לארץ ישראל הוטבעה על ידי הגרמנים, ומוישלה נספה בתביעה הזאת. אז זהו עדות חיה שקיבלתי רק לפני שלושה שבועות מאותה גברת שהיא היום חיה בשיקגו. ועוד דבר אחד שאני ראיתי הבוקר ושאני רוצה לחלוק איתכם. הבוקר הרבה דיברו על, כל אחד סיפרו הרבה סיפורים על השואה. אבל דבר אחד מאוד מאוד הרשים אותי. הייתה אישה מהחינוך הממלכתי דתי שהיא פנתה ושאלה האם יש נר זיכרון לשואה. אמרו לה, תנסי לברר. והיא ניסתה לברר ולא מצאה. אז היא אמרה, אולי אני אצור נר זיכרון, אבל נר זיכרון שתהיה לו משמעות. ואז היא יצרה קשר עם חמד, החינוך הממלכתי דתי, ועם יד ושם, והם החליטו להוציא נר זיכרון לשואה. ומה המיוחד בנר הזיכרון הזה? הנר הזיכרון הוא כרגיל נר זיכרון שכל אחד מאיתנו מדליק, אבל המעטפת שלו יש בה תמונה של ניצול שואה, ובצד יש ברקוד, ומי ששורק את הברקוד מקבל את קיצור תולדות חייו של ניצול השואה המסוים הזה. ואז המורה מביאה ערכה כזאת לכיתה, כל ילד מקבל נר, הוא שורק אותו בבית או בכיתה, והוא מקבל מפגש אישי עם ניצול שואה שהוא לא שמע ולא הכיר, ועכשיו הוא מכיר מחדש. לפי דעתי זה דבר מעניין, נפלא, וכדאי שנדע אותו. זהו. אם יש לכם שאלות, אני מוכן לענות. כן.
האוצר.
מה?
מה קרה לאוצר?
איזה אוצר?
שהיה בבית.
מי יודע? אני רוצה להגיד לכם שלפני כמה שנים יצאתי עם טיול מאוד מאוד מיוחד של יתומי כפר עציון. הילדים שפינו אותם לפני נפילת הגוש, והם אחר כך עלו בחזרה לכפר עציון והקימו מחדש את כפר עציון, והם ארגנו טיול שהטיול הזה היה בעצם מבוסס על ההיסטוריה האישית של כל אחד לדעת איפה היו ההורים שלהם, הדודים, מה היה המסלול שההורים שלהם עברו, כל מיני כאלה דברים. לא היה טיול, אלא טיול מיוחד. ואני ביקשתי להצטרף לטיול הזה והסכימו. והיה טיול מאוד מעניין, טיול של כמעט 3 שבועות. ועברנו בכל מיני מקומות שההורים שלהם עברו. בין היתר, כל אחד סיפר, ואני גם סיפרתי את הסיפור שלי. והם מאוד התעניינו מפני שאני הייתי היחידי שניצול בדרגה ראשונה. זאת אומרת, אני בעצמי ניצול שואה, לא מספר סיפור של מישהו אחר, אלא סיפור של עצמי. והגענו לעיירה שלי. כולנו ירדנו ולא מצאנו ולא ראינו, לא הצלחנו לזהות אפילו בתים. אז אמרנו כפרת עוונות והמשכנו הלאה. אז ככה שלא יודעים מה קרה לאוצר. אני גם לא יודע אם היה אוצר. היה שמטס. כן. אוקיי, אני מאוד מודה לכם. היה לי נחמד איתכם. אני מקווה שלא שיממתי אתכם. זהו, תודה.